פרק ט. רפואת?
החייל מתן בן אסתר.
אלף נפנה לו, רפואה שלמה.
גדעון בן ציפורה.
בכלל כל חולי עמו ישראל. וידבר השם אל משה. במדבר סיני, בשנה השנית, לצאתם מארץ מצרים בחודש הראשון, לאמור. ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. לא מסובך, אנחנו בפרק ט', פסוק ב', מה כל כך קשה? ב-14 יום בחודש הזה, בין הערביים תעשו אותו במועדו, ככל חוקותיו וכל משפטיו תעשו אותו, וידבר משה אל בני ישראל לעשות הפסח. לכאורה, מה זה הסיפור הזה? קורבן פסח במדבר? לכבוד מה עשו פסח? לכבוד יציאת מצרים, נכון? ומיציאת מצרים צריך מיד להיכנס לארץ ישראל. התורה ציוותה לעשות פסח לדורות, ואז יוצא שברגע שנכנסים לארץ ישראל, צריך לעשות את קורבן הפסח כל שנה. מה שלא מובן, מה פתאום לעשות את הפסח במדבר, באמצע? לכאורה, זה היה צריך להמתין עד שייכנסו לארץ ישראל. ובאמת, בשנה השנית עשו את הפסח, אבל בשנה השלישית לא עשו. וכך במשך 38 שנה, לא עשו ישראל את הפסח, עד אשר בימי יהושע בן נון, כשעברו את הירדן, עשו את הפסח בדיוק לפני כיבוש יריחו. נכון? כפי שמסופר בספר יהושע. אז אם כך, זה לא כך מובן, מה זה הסיפור הזה לעשות הפסח? יש, האמת היא שאף על פי שהתורה ציוותה לעשות פסח כל שנה, עם כל זה, מצאנו רק בשישה מקומות בתנ״ך, מה? מה אתה רוצה? אתה מסתכל עלי כאילו ש... אתה חושב מעבר למה שצריך לחשוב. אנחנו לומדים את הדבר עצמו, בסדר? טוב. יש רק שישה מקומות שבהם יש תיאור עובדתי, היסטורי, שעשו את הפסח. האם זה אומר שלא עשו כל שנה? בוודאי עשו. אבל העסק הגדול, לעשות מזה עניין, כן? שמציינים, חבר'ה, עכשיו עושים את הפסח, ואז מקבצים את כל ישראל וכו' וכו', זה מוזכר בשישה מקומות בלבד. והשאלה אם יש לזה קריטריון. שמעתי מהרב איתן שינדורפי רעיון יפה, הוא אומר שהפסח זה כל פעם שיוצאים מעבודה זרה. כל פעם שהאומה משתחררת מעבודה זרה, יש פסח. אז בפעם הראשונה, זה בפסח הראשון, משכו וקחו לכם שה, אמרו חז"ל, משכו ידיכם, צאן, כן? אמרו חז"ל, מה זה משכו ידיכם מעבודה זרה? כלומר, ההחלטה לשחוט את השה שאליו היו מצרים עובדים, זאת החלטה להשתחרר מן העבודה זרה. ומה קרה בשנה השנית פה? מאיזה עבודה זרה יצאו? העגל. הם היו אחרי חטא העגל. לכן, פה, היה צריך לציין, יצאת מעבודה זרה, יש מחטא העגל, צריך לעשות את הפסח. עכשיו, מה עם ימי יהושע בן נון, כשנכנסו לארץ, עשו את הפסח? מאיזה עבודה זרה יצאו? מאיזה עבודה זרה? מה? מהעורלה? זה עבודה זרה. אבל אני אמרתי, רגע, אם אנחנו הולכים לפי העיקרון, אני מבקש פשוט לחשוב עד הסוף, אם אנחנו לפי העיקרון שהפסח זה כל פעם שיוצאים מעבודה זרה, אז אני שואל, מאיזה עבודה זרה יצאו בימי יהושע? אתה אומר לי ברית מילה. זה לא קשור. ברית מילה זה לא עבודה זרה. העורלה זה לא עבודה זרה. מבעל פאור, נכון? למה מה? כי לא היה להם, למה במשך 38 שנה הם לא עבדו עבודה זרה, ברוך השם. אז בעצם לא היה צורך לחדש את הפסח. אחרי בעל פאור אסור? הרי מתי זה היה בעל פאור? בשנת ה-40. הפסח הראשון שהיה אחרי זה היה בארץ כבר. נכון? לא היה פסח אחרי זה. גם היא לפני כן. מה? מה אתה אומר?
מה הקשר בין הפסח לבין
עבודה זרה? אז פה נשאלת השאלה, מדוע דווקא בשישה מקומות בתנ״ך מוזכר שעשו פסח? אז שמעתי רעיון יפה מהרב איתן שינדורפי, שאומר שייתכן מאוד לומר שהפסח זה כל פעם שיוצאים מעבודה זרה. למשל, בשנה הראשונה, כתוב, משכו וקחו לכם.
אני לא שאלתי
מה הקשר בין קורבן פסח לעבודה זרה? פשוט מאוד, פשוט מאוד. זה צריך ללמוד את המהר"ל בגבורות השם על מהות הקורבן פסח, ואז רואים שהפסח כל עניינו גילוי האחדות. זה העניין של הפסח. כן, ממילא ייחוד הבורא, כן. כן, בבקשה. בוא נבדוק. אנחנו בינתיים בפעם השלישית, נכון? הפעם הרביעית שמוזכר שעשו את הפסח בעסק גדול, זה מוזכר בימי חזקיהו מלך יהודה, נכון? בימי חזקיהו מלך יהודה, הוא עשה את הפסח. אגב, הוא הביא גם משרידי עשרת השבטים שלא גאלו בגלות שומרון, ועשו את הפסח בירושלים. מה היה בדיוק לפני כן? איזה עבודה זרה? מה? איפה? מתי? בתקופת מי?
חזקיהו.
בימי חזקיהו עבדו עבודה זרה?
אבל מי ישראל עבדו עבודה זרה? היו מלאכים צדיקים והיו מלאכים...
אז אני שואל מי? לפני חזקיהו, מי זה היה? אחז.
אחז.
אחז, הוא הכניס עבודה זרה בציבור, ולכן היה צריך לתקן את זה. בסדר? מה? מה, בין מלכי יהודה? מלך יהודה הוא היה הראשון. וישראל לא עשו את הפסח, רק ביהודה. בסדר? לא יודע, אולי כן עשו בבמות את הפסח, אני לא יודע איך הם עשו. כן. אחר כך פעם החמישית, בימי יאשיהו מלך יהודה. נכון? בימי יאשיהו מלך יהודה עשו מה זה אחלה פסח, נכון? למה? מה קרה? זה היה אחרי מנשה ועמון, נכון? מנשה הוא זה שעשה את העבודה זרה הכי גדולה שיכולה להיות, נכון? אז מנשה עשה עבודה זרה, אז כנראה זה בימי יאשיהו עשו את הפסח. זה חמש פעמים בינתיים. מה עם השישית? בימי העזרה. אני אמרתי בתנ״ך. הרי זמננו, מוזכר בתנ״ך זמננו. רגע, אני אמרתי שישה מקומות בתנ״ך מוזכר שעשו את הפסח. אתה אומר לי בזמננו, אבל זה לא מה שאני אומר. אני שואל איפה הפעם השישית בתנ״ך. כן? פשוט לשים לב מה שאני אומר. הפעם השישית זה בספר עזרא, שהעם, כשביטל יצרה את העבודה זרה, ואז עשו תענית והתפללו על כל מה שהשחיתו במשך כל הדורות בעבודה זרה, אז עשו את הפסח. נכון? מוזכר בספר עזרא. כלומר, יש שישה מקומות שרואים שכל פעם שהעם עובר טראומה של עבודה זרה, עושים את הפסח בעסק גדול. מה? כלל חד כיווני, נו, אז מה הבעיה? מותר שכלל חד כיווני, מה? עכשיו, בספר יחזקאל מובאים הקורבנות של העתיד לבוא. נכון? הקורבנות שיקריבו בחנוכת המקדש. נכון? במשך שנה שלמה שם זה הולך שם. זה מילואים של שנה שלמה. ושם מוזכר שגם ב-14 יום לחודש יעשו חג פסח. נכון? זאת אומרת שיש שם גם ערך לזה שיעשה הפסח לעתיד לבוא. למה? מזה עבודה זרה יוצאים?
של הגלות.
של הגלות. שכל הדר בחוץ לארץ כעובד עבודה זרה, גמרא מפורשת, מסכת עבודה. מה? אז אתה שואל, וכי לא עשו כל שנה פסח?
אנחנו עושים פסח על המנגל, לא
מהעצמאות. וכי, שאלת השאלה, וכי... אתם צוחקים? זה לא מצחיק, זה האמת, מה שאומר. עכשיו, נשאלת השאלה, כשאתה שואל, ובעצם שכבר שאלנו, בתחילת השיעור, פעמיים אני עניתי על השאלה כבר, בשיעור הזה. כן? וכאילו עשו פסח כל שנה. כן? אלא שיש לפעמים שדבר שאתה עושה כרגיל הוא לא בולט, ולפעמים הוא בולט מאוד. הוא בולט, הוא נעשה בעסק גדול בגלל הנסיבות. בסדר? למשל, הנה, כן, חגיגות השישים. אז כל שנה יש יום עצמאות. יש שנים שזה מיוחד. אז אני שוב חוזר, אז לכן, אני עניתי על זה כבר בשיעור, נכון? עכשיו, אז השאלה היא, מה עושים, מדוע יש פסח לעתיד לבוא? אז ההדגשה הזאת של הנביא יחזקאל, הרי מה, הנביא יחזקאל צריך להגיד לי לעשות חג פסח? אני הרי יודע את זה מהתורה. אני רוצה להגיד, יוצאים מטומאת הגלות. מטומאת הגלות, וכל הדר בחוץ לארץ, כעובד עבודה זרה, ולכן, לעתיד לבוא גם עושים את הפסח. כן, מה רצית, אבישי? על מה אתה מדבר? לא, 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 אני לא אתייחס לזה עכשיו. הלאה, לא, לא רוצה. לא רוצה. אני אומר לך, אני עושה על זה מלחמה. ולא, אני אחזור על זה ועכשיו אני אבז בזמן רק כדי לתקן את זה. כי זה מתחיל להרגיז אותי. אני כל הזמן אומר לכם, אני דורש בכל לשון של בקשה, בשום אופן, לא לשאול שאלות שהן לא הנושא של השיעור. לא, לא, באמת לא, לא. לא, לא, שום הערה. אני לא עושה, אם יש הערה צדדית, זה לא סיבה להפוך את זה לנושא של השיעור. בשום אופן לא. לא מקבל את זה. זהו, שלום, הלאה. אז אם כן, פה נצטוו ישראל, כל שאלה אגב שהיא שייכת לנושא של השיעור, תהיה המשוגעת ביותר, אני מתייחס, אני מוכן לדון וכו' וכו'. אבל באמת לא, לא. עכשיו, עכשיו, פה יש אם כן מצווה לעשות הפסח. עכשיו, השאלה היא, מה זה, כפי שאנחנו רגילים לשאול על פרשיות מהסוג הזה, מה זה תקוע פה? למה יש פה את הסיפור הזה של קורבן הפסח? אנחנו נראה שזה בגלל דבר מעניין שקרה באותו הפסח. טוב, בואו נראה. פסוק ה. ויעשו את הפסח, לא, זה פסוק ד', וידבר משה בני ישראל לעשות הפסח, ויעשו את הפסח בראשון, ב-14 יום לחודש בין הארבעים במדבר סיני, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל. זה היה בעצם יומיים אחרי שהסתיימו קורבנות הנשיאים. כן, הנשיאים הקריבו מראש חודש ניסן עד י' ב' בו. ובהם אחר כך היה יום י' ג' ובאותו יום י' ג' מצווה הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד להם לעשות את הפסח. מה?
למה יש פה חזרה?
מה?
בפסוק ב'
כתוב
שעשו
בני
ישראל את הפסח.
כן, לכאורה הפסוקים חוזרים על עצמם. פסוק... לא, פסוק ב' לא כתוב שהם עשו. סליחה, אני חושב שאתה לא קורא נכון פסוק ב'. לא כתוב ויעשו. ויעשו, זה ציווי. שהם יעשו. בסדר? טוב. התגובה הייתה, ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. טוב, מה קורה לאדם שלא יכול לקיים מצווה? אנוס רחמנא פטרי, נכון? לא צריך את זה. אז בא אדם אומר, לא, הייתי צריך לאכול ביום הכיפורים, לצערי. אז מה אומרים לו הרבנים? לא נורא, שנה הבאה, בעזרת השם, תהיה בריא, תעשה צום יום הכיפורים כמו שצריך. או אדם אומר, לא הייתה לי סוכה בסוכות, אומרים לו, אנוס רחמנא פטרי, שנה הבאה תעשה סוכה. נכון? לכאורה, זה שהיו פה אנשים שהיו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות את הפסח, מה אכפת לנו? אז יעשו פסח בפעם הבאה. אז זה פעם הבאה, עוד 40 שנה, זה לא נורא. אנוס, רחמנא פטרי, מה הלחץ? במקום זה, ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא ויאמרו, האנשים האמה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי יקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? אני במקום משה הייתי אומר להם, תירגעו חבר'ה, אתם טמאים, לא נורא. נאנס אדם ולא עשה מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, זה בסדר, העיקר הכוונה, משהו, נכון? במקום זה, משה גם הוא נלחץ. ויאמר עליהם משה, עמדו, וישמע מה יצווה השם לכם. רק רגע, אני שואל. מה זה נתעלם ממנו הלכה? איזה הלכה?
מה עושים איתם?
למה שתעלם ממנו הלכה? זו הייתה הלכה. כן, כן, אנחנו מיד נתייחס לזה. שיש מקומות שמשה לא יודע מה לומר, ואז הוא צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא. יש כנראה איזושהי חוקיות לדבר הזה. וידבר השם אל משה לאמור, ואז יש לנו פה חידוש. חג חדש שבא לא ביוזמה של הקדוש ברוך הוא, כביכול, אלא ביוזמה של בני ישראל. דבר אל בני ישראל לאמור, איש איש כי יהיה תמה לנפש, או בדרך רחוקה לכם, או לדורותיכם, ועשה פסח לשם בחודש השני ב-14 יום, בין ארבעים יעשו אותו על מצות ומרורים יאכלו, לא ישאירו ממנו עד בוקר, ועצם לא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. פה התורה מחדשת דבר אדיר, חג דאורייתא ביוזמה של בני אדם. אנחנו רוצים חג, רוצים לעשות פסח. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, נסדר לכם את זה.
מועד ב'.
זאת הפעם הראשונה שאנחנו שומעים על דבר כזה. אולי היחידה, שאנחנו שומעים על זה שיש מועד ב' ולא עוד, אלא בגלל בקשה של האדם. מאוד מוזר.
כי גם עוד יותר, כי כתוב פה גם במועדו, הרי במועדו זה כבר לא יהיה.
איפה כתוב במועדו?
כתוב, למה אני גרה? אני אקריא את כל השם במועדו.
נכון, נו. ואז הם לא מקריבים במועדו, אלא יש להם מועד אחר. מה? אז הם לא מקריבים במועדו, מה הבעיה?
לא, כי השאלה פה היא בעצם לא הגיונית.
נכון, הרי סך הכל,
הם במועדו,
בכל מקרה לא יהיה במועדו, אז מה זה מפצה אותם? כלומר, אם כבר אתה דוחה, אז תדחה. תדחה אולי לכסלו, אני יודע מה. כלומר, מה קרה שזה חייב להיות פתאום בחודש השני, פתאום בחודש יער, מה קרה? יש כמה דברים לא מובנים פה. טוב, אז פה צריך להיכנס יותר לעומק של הדברים. דבר ראשון, קורבן פסח, הוא יציאה ממצרים, נכון? כלומר, כשאני אוכל קורבן פסח, אני בעצם באותה שעה יוצא ממצרים. אמת או לא? נכון? כן, כן. חייב אדם, בכל דור ודור, חייב אדם להראות או לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר, ואותנו הוציא משם. זאת אומרת שיש בפעולה הזאת שותפות לאומית. הרי יש כאלה במצרים שלא אכלו את הפסח. נו, ואז מה קרה להם? נשארו שם. זאת אומרת, הפסח זאת ההחלטה להיות שייך להיסטוריה של עם ישראל. אמת או לא? טוב. ו... מה, למה לא? עובדה, מי שלא אכל את הפסח, לא יצא.
בסדר, גם שינו לשונם ושפתם ולבושם.
נכון, נכון, זאת אומרת ש...
אז לא דווקא פסח, מה אני מוכן בפסח?
אתה מדבר על אלה שהתבוללו הרבה לפני כן. מדבר בשעה שהיה צריך לצאת. שיש כאלה שכן יוצאים. בשעה שיש כאלה שכן יוצאים, יש לך החלטה. אתה שייך להיסטוריה של עם ישראל, לא שייך להיסטוריה של עם ישראל. יש ביטוי כזה אצל הרשע. אומרים, אילו היה שם, לא היה נגאל. למה אומרים לו את זה? אילו היה שם, לא היה נגאל. הרב קוק אומר, אילו שם יכולת לא לצאת, אבל עכשיו אתה כבר יצאת. אז אתה נגאל בעל כוחך. אז בשביל מה אתה עושה בעיות? כן? זאת אומרת, אין לך ברירה. אתה כבר תקוע איתנו. אילו היה שם, אבל זה אתה פיססת את הרכבת. אילו היה שם, לא היה נגאל. עכשיו אתה פה. כן. אז אם כך, יש ביטוי בזה שאני אוכל קורבן, אני מבטא את שייכותי לעם ישראל. מה זה כל כך חשוב? מה יש מיד אחרי הפסח? איזה חג? חג השבועות. שמציין את... תנתורה. עכשיו, היה אפשר, נגיד שהאנשים האלה לא יאכלו את קורבן הפסח. לחג השבועות הם יגיעו, נכון? הם יגיעו, תהורים כבר. אבל בלי אכילת פסח קודמת. זאת אומרת שהם יקבלו את התורה, בלי להיות שייכים לעם ישראל. זה מינות. כלומר, לקבל את התורה לא דרך האומה, זה מינות, אפיקורסות. זה בעצם היסוד של הנצרות. מה זה הנצרות? הם אומרים, אנחנו רוצים את התורה, ולא רוצים את עם ישראל. נכון?
אבל למה זה מינות?
זה בדיוק, זה הגדרה של המינות. לרצות תורה בלי ישראל.
בסדר, אני לא עוד הבנתי את הנקודה של הקשר המהותי בין פסח לבין השייכות לעם ישראל. הרי יש הרבה מצוות של כרת. זה לא היחידי יחילת...
אנחנו רואים ביציאת מצרים שמי שלא רצה לצאת ממצרים לא עשה את הפסח. לא, אבל זה הדבר שהתורה קבעה אז. עכשיו, למה קבעה את זה אז? בגלל שהעשה היה אלוהי מצרים. אז השאלה היא, אם אתה מוכן לשחוט את אלוהי מצרים, ואז אתה שייך לעם ישראל. אתה לא מוכן לשחוט אותו, אתה לא שייך לעם ישראל, אתה שייך למצרים. כן, מה עשית? הבעיה היא שאף על פי שהם אנוסים, אבל הם חשים שזה ייצור אצלם בנפש איזה מין קבלת תורה לא בריאה. נכון, הייתי פתור. הייתי פתור, אז מה? אבל לא יצאתי ממצרים, הלכה למעשה. ועכשיו אני הולך לקבל את התורה, הלכה למעשה. אז זה בעיה. כלומר, יוצאת פה תורה מעוותת, תורה שאיננה בתוך הכלי של האומה הישראלית. לא, יצא. מי שהיה אנוס במצרים ולא היה יכול לשים את האדם על המשקוף, למה? למשל, היה עייף מדי בשביל זה, בכל זאת יצא. בסדר. עכשיו, זה מסביר שיש כאן איזו התעוררות בעצם של לאומיות לפני התורה. עכשיו, תשימו לב, מהו החודש שבו ניתן את האפשרות בעצם לבוא מתוך יוזמה של גאולה מכוח העם? זה חודש יער. כן? החודש השני. כלומר, החודש הראשון, חודש ניסן, זה הזמן שבו הקדוש ברוך הוא גואל אותנו בגאולה כפויה, בהתערותא דלעילא. הוא מלמעלה קובע לנו, אתם נגאלים. לא שואל אתכם שאלות. חודש יער, שהוא בין יציאת מצרים למתן תורה, הוא הזמן שבו יש הזדמנות שלנו להתעורר. ולכן כל פעם שהיו ניסיונות בהיסטוריה של גאולה מכוח עם ישראל, זה היה בחודש הזה.
כן.
מה אלול? אלול זה חודש של התשובה. אלול זה זמן התשובה. כן, אבל פה מדבר על התעוררות של גאולה, לא של תשובה. בסדר? אז התעוררות של גאולה מצאנו בחודש הזה, אצל תלמידי רבי עקיבא שניסו להחזיר את השלטון באותם הימים, ונכשלו. ובדורנו, שזה דווקא כן הצליח, פעמיים בחודש הזה. וכל זה בא מכוח פסח שני. כן? כן. זה החודש השני, זה כתוב. פסוק י' א'. אז זה מה שאני אומר. שחודש הגאולה, בהתערותא דלעילא, זה ניסן, ובהתערותא דלתתא, זה אייר.
זה בעצם השילוב שהרב אמר שיום טוב, השילוב של השם ואנחנו ביחד?
נכון, בדיוק. אייר זה ראשי תיבות, אני השם רופאיך. מה הרפואה כאן? הרפואה מגאולה שכל כולה מלמעלה. כן? כשהגאולה היא מלמעלה, זה איזה מין כפייה, זה משהו לא נעים. אז בחודש יער, אנחנו מתעוררים מכוח עצמנו, עושים גאולה. בסדר? באים להשלים את החיסרון שיש בגאולת מצרים. ולכן, ההלכה של פסח שני לא יכלה להינתן מלכתחילה מהקדוש ברוך הוא. זה בהכרח היה צריך לבוא מן האומה. ואפילו לא ממשה. כן. מה זה? את הפסח? למה? כי זה קורבן באמת. אנחנו אוכלים את קורבן פסח? תלוי מה. הדם והחלב זה על גבי המזבח. נכון? כמו כל שלמים. קורבן שלמים, מי אוכל אותו? הבעלים אוכלים אותו. נו, והם מקריבים. אחרי השחיטה. למה? כתוב. מה? למה? כתוב יעשו אותו. מה זה יעשו אותו? שקריאו. נכון? אז באמת מקריבים קורבן פסח שני, מקריבים. רק שמותר לאכול גם לחם באותו יום. כלומר, מותר לאכול חמץ. לא... כן.
יש מאפשרים לאדם להתערב
נכון, נכון, זה הרפואה. יפה. נכון, 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 בזה אני מלמד את זה. נכון, נכון, זה הוכחה מהתורה שהגאולה צריכה לבוא מכוחנו. נכון? זה מפורש. בשביל זה אני מלמד את זה, מה אתה חושב? כן. אגב, יש הלכה בתחילת השולחן ערוך. כתוב שם, יתגבר כארי לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. אם תסתכלו שם בדברי התז על הפסקה הזאת בשולחן ערוך, תראו שהוא מסביר שכל העניין הזה, להיות מעורר השחר, זה בגלל שהאדם צריך להיות שותף בגאולה. כותב את זה שם מפורש. התערותא דלתתא הכל. כן. לשחר, הילד השחר זה הגאולה, כידוע. כן, מה אתה אומר? כן. אני לא מבין את השאלה. הם מבקשים, אנחנו רוצים.
כן.
אדם, גם שהוא תמה, גם בפסח ראשון, גם בפסח שני. יפה, 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 אנחנו מיד מזה נגיע למסקנות. מה קורה, מתי מותר לאדם לא להיגאל? זאת השאלה. מה הוא רוצה? לעשות מה, פסח שלישי? הוא עשה פסח ראשון, אתה מדבר על אדם? נכון. לא, לא, על הפסח השני. כן, נכון. לא, סליחה, אני חושב שלא הבנת את הפסוק. כן, הפסוק, פסוק י' ג' שעכשיו אנחנו נקרא אותו, נקרא אותו קודם כל, ואז נבין מה הוא אומר. והאיש אשר הוא טהור, ובדרך לא היה. אז זאת אומרת שאין לו סיבה לא לעשות פסח, נכון? לא, גם שני. נכון, כלומר, הוא אומר, אני אומנם טהור, ואני קרוב לבקדש, אני לא במקום רחוק, לא רוצה לעשות פסח.
לא. אבל פסח שני זה רק למי שהוא תמה בדרך וכל זה, אנוס.
עכשיו, האדם הזה שהוא טהור כשמגיע פסח שני, הוא לא רוצה לעשות פסח. לא ראשון, לא שני. וחדל לעשות הפסח. והוא החליט שהוא לא עושה. אז הוא חייב כרת, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה.
אני קורא את זה פסוק, כן? כזאת שאם הוא היה טהור, כלומר, לא היו לו את הסיבות שהתחילות לא לעשות פסח ראשון,
כן? כן? כלומר, לא נותנים לו לעשות פסח שני. זאת אומרת, אדם שבמזיד לא עשה פסח ראשון, לא נותנים לו את האופציה לעשות פסח שני. זה נכון, אלא אם כן. אלא אם כן, יעשה תשובה.
אבל הוא רוצה שתהיה כולם מצידו. אז למה הוא נותן לו לעשות פסח שני במקום לכתחילה?
כתשובה.
הוא רוצה לתקן. הרי אמרנו שאני אשם רופאיך.
הוא לא רוצה גאולה מלמעלה, הוא רוצה גאולה רק מלמטה. שיעשה רק פסח שני, אתה אומר, מלכתחילה. איך הוא יכול לדעת שהוא יחיה עד פסח שני? אולי הוא ימות עד פסח שני? חבל, לא? לא, אבל... אבל השאלה היא ככה. הקדוש ברוך הוא גואל מכל מקום, אז הוא גואל עם אותך, זה למה שלא תיקח. כן, יש בזה איזה קפיות טובה. ככה נראה. כן, מה אתה אומר? הנה. נכון, זה לא מועיל. נכון, נכון. נכון. עכשיו, אבל פה אני רוצה יותר להעמיק בזה. תעזוב. עכשיו, הדיון עכשיו הוא לגבי אדם שלא רוצה, תעסיקו להרים שם, לא. אדם שלא רוצה לעשות פסח שני. אדם אומר, אני לא מעוניין, מה המשמעות של הדבר הזה? לא מעוניין בגאולה. עכשיו, מותר לאדם לא להיגאל? מותר, לפעמים. יש אפילו מצבים שמותר לאומה לא להיגאל. כן, זאת אומרת, מה הסיבות שלא נגאלנו במשך כל כך הרבה שנים? שתי סיבות יכולות להיות. האחת, החטאים. עוד לא כיפרנו על כל החטאים האיומים שבגללם יצאנו לגלות. אז יהיה מצחיק, כשאני יצא, כשאני כל כולי תמה, אני הולך למקום טהרה, לארץ ישראל. לא יכול. אז היו סיבות במשך הדורות שאמרו, אנחנו פטורים מלהיגאל, כי עדיין תומעת עוונותינו חזקה. אפשרות שנייה, אני אמנם טהור, אני כבר חזרתי בתשובה, האומה חזרה בתשובה, אבל אנחנו בדרך רחוקה. מה זה דרך רחוקה של האומה? הגלות. זאת אומרת, אנחנו נתונים תחת שלטון הגויים. אנחנו במקום רחוק. אנחנו נמצאים, אני יודע, בסיביר. אז זה נקרא דרך רחוקה. למרות שאני כבר טהור, אבל אני בדרך רחוקה. לכן אני פטור. אבל נתאר לעצמנו אדם שהוא טהור. דיינו, קוראים לזה במושגים שלנו היום, דתי. ובדרך לא היה. הוא לא במקום רחוק. הוא בארץ ישראל. אבל הוא לא רוצה להיגאל בפסח שני. כלומר, הוא לא רוצה את הגאולה מכוח האומה. וחדל לעשות את הפסח. אז הוא מחריד את עצמו מהגורל הלאומי. ברור מה שכתוב כאן.
זה ברור, אבל זה לא נכון.
למה זה לא נכון?
בגלל שהפסוק פה מדבר על פסח ראשון
ולא
שני.
הפסוק מדבר על פסח ראשון ולא על שני. נו, אז מה?
אז ככה. אז הקדוש ברוך רוצה את הגאולה מכוח האומה. הרי פסח ראשון, הגאולה מצד הקדוש ברוך הוא היא הראשון, זה הראשון, זה העיקרי. והשני זה בדיעבד, יאללה, לא אכלת, נו, זה, טוב, תעשה פסח שני.
נו, ואם הוא לא רוצה גם את זה?
לא, זה לא שהוא לא רוצה את זה, הם הלכו וביקשו את פסח שני.
הם ביקשו את פסח שני, עכשיו אומרים לך, זה, אלה הם בסדר. אלה שביקשו את פסח שני וקיבלו אותו, הם בסדר. אבל יש כאלה, כן, הכתוב אומר לך על איש שחוטא.
לא, אבל הרב אמר שהוא היה טהור,
דרך לא היה. אז מה זאת אומרת שהאומה...
אז הוא לא בסדר, שהוא לא קיבל את הגאולה מצד הקדוש ברוך הוא.
קל וחומר, פסח שני.
לא, פסח שני הוא לא יכול לעשות.
למה?
כי
מצווה
שעבר את הגאולה הראשונה, עבר הפסח הראשון, לא עשה אותה.
רגע, זה אותו, סליחה. אדם שהיה תמה בפסח ראשון, ועכשיו טהור בפסח שני, ולא עושה פסח שני, לפי ההלכה חייב כרת. כן? למה? כי יש לו את הפסח. אתה לא עושה פסח, חייב כרת.
למרות שהוא לא עשה פסח ראשון, הוא עדיין לא מתחייב כרת שעבר פסח שני גם כן?
על פסח ראשון הוא לא חייב כרת בגלל שהוא התאמה.
לא, אדם שהוא טהור בדרך לא היה ולא עשה פסח ראשון.
לא, אדם שהיה טהור ולא עשה פסח ראשון, אז הוא חייב כרת כבר בהתחלה, מיד. כן, בפסח ראשון. בסדר? אבל אני אומר, אדם שהיה פטור מפסח ראשון, והוא לא רוצה לעשות פסח שני כשהוא חייב בו, הוא חייב כרת.
בסדר, ואדם שהוא לא עשה פסח ראשון והוא חייב עליו, הוא יכול לעשות פסח שני?
לא.
נו, זהו?
זה, אנחנו הסכמנו לזה, אבל
לא,
אני מדבר
לא,
על
לא, 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 סתם את הנקודה הזאת. כי אנחנו אמר, הרב דיבר על פסח שני עכשיו, שהוא לא עשה כי הוא היה פטור
אז כן,
ראשון.
כי אני מדבר על פסח שני.
ואם הוא לא פטור מפסח ראשון...
אבל אני מדבר על פסח שני. אני מדבר על פסח שני. עכשיו, מה זה אומר לגבי פסח שני? זה יכול להיות מצב מאוד מעניין. אדם אומר, אני לא מעוניין בפסח כזה. כן? פסח ראשון, אני מקבל. למה? זה באמת בא מהקדוש ברוך הוא ישירות, גאולה כזאת, בניסים, כי הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו עם מוצץ. זה אני מסכים. אבל גאולה שבאה בגלל שיש אנשים שביקשו התעוררות של האומה, אני לא מעוניין בגאולה כזאת. כן? הוא מסרב להכיר בערך של הלאומיות באמת. אפשר מכל הסיפור הזה לעשות בדיוק הפוך? לא יכול להיות. איך אתה רואה? סליחה, אני לא הבנתי איך אתה הבנת את זה.
כי אם הוא לא, הוא מחויב לכתחילה לעשות פסח ראשון. רק אם יוצא לו מקרה, מן הסתם לא בכוונה, אנוס, אז אם הוא חייב לגאול את עצמו, בסדר שיקח חרב ליד, ייקח את עצמו. אבל אלא אם כן לא רודפים אותו בצבא, אז הוא צריך לחכות לנס. אני אומר, זה לא...
זה הסבר נחמד, מה שאתה אומר, אבל הוא כמובן לא נכון. עכשיו אני רוצה פה להעמיד עוד קצת. יש מספר מקומות בתורה שאנחנו רואים שמשה איננו יודע את התשובה לשאלה ששואלים אותו. לפעמים אומרים נתעל מהלכה, לפעמים נקרא לא ידע, וכו'. השאלה האם יש איזשהו מכנה משותף לכל אותם מקומות שבהם משה לא יודע. בואו נעשה רשימה. בואו נרשום. בנות צלופחד, כן. לא, בסדר. המקושש, כן. ארונו של יוסף. שהוא לא ידע איפה הארון של יוסף. יש מדרש. נשרפים קצת את התורה שבעל פה בסיפור הזה. בסדר. שהוא לא ידע איפה ארונו של יוסף, עד שהלך לסרח בת אשר. המקושש. דבר, אתם יודעים מה? אנחנו נרשום. אנחנו נעשה רשימה. בואו נעשה את הרשימה. שלנו, אם כן אמרנו, פסח שני, מה עוד? בנות צלופחד, המקושש, מה? נו, הלאה.
מה עם
פנחס?
פנחס?
מה?
שיבור החודש.
העיבור החודש.
מחצית השקל, זה יתנו.
מחצית השקל.
ארונו של יוסף.
המנורה.
המנורה. מה אמרתם? ארונו של יוסף. מה עוד? המקלל. נכון? מה עוד? גם בני יוסף, נכון? בני יוסף.
שני השבטים וחצי גם.
שמתלוננים שמה ש... כן. בני גד וראובן. בני גד וראובן. עוד משהו יש לכם פה? לא רע, נכון? יש פה רשימה מכובדת של דברים שמשה לא יודע מעצמו. מה? הנה, פסח שני זה מה שקראנו עכשיו. הסיפור של בנות צלופחד שמבקשות נחלה, למרות שהן בנות, ובנות לא יורשות, אבל הן אומרות שכיוון שאין בנים, אז מה יהיה עם נחלת אבינו? המקושש העצים בשבת, שמשה לא ידע מה יעשה לו עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו לסקול אותו. פנחס, שמשה לא ידע איך להגיב למעשה זמרי, ופנחס ידע. עיבור החודש, שמשה לא ידע, התקשה בעיבור הלבנה. בחידוש הלבנה, איך צריכה הלבנה להיראות כדי להכריז שזה ראש חודש. מחצית השקל שמשה לא ידע איך נראית צורת השקל, זה ייתנו, כתוב. המנורה הוא התקשה בעשייתה, כתוב, כן עשה את המנורה. ארונו של יוסף, משה לא ידע איפה הוא. המקלל, משה לא ידע מה עושים איתו. בני יוסף התלוננו על בנות צלופחד, שאם הם התחתנו עם בני שבטים אחרים, אז ייגרע מנחלת שבט מנשה, ואז ציווה שהיא תתחתנה עם בני דודיהן, עם בני שבטם, בני גד וראובן, שביקשו ליישב את בעבר הירדן המזרחי. כן.
אני חושב שנאמר פה גם מהצהרת של מרים.
מהצהרת של מרים.
שבורה אמרו
שהיא תסגר שבעת ימים. לא, שם אין שאלה של משה. כלומר, משה שמשה לא ידע את הדין. זה רשימה מכובדת של דברים שמשה לא ידע.
כן?
מה?
מה עם השארון אומר על הקורבן, שהוא אבל, שלא לאכול את הקורבן הראשון?
טוב, שם זה טעות של משה, זה עוד יותר חמור, זה דיברנו. כן, לא, נדבר...
אפשר להכניס את זה פה?
לא. עכשיו, אני פה, אם כן, רשימה מאוד מעניין, אני מנסה לראות האם יש איזה קריטריון. מדוע זה חשוב למצוא איזה קריטריון? אבל זה לא כתוב פה. כן, נכון. טוב, בקיצור, יש הרבה מקומות. עכשיו, השאלה היא... מה זה אומר שיש דברים בתורה שמשה מקבל מראש את הידיעה ומצבים שמשה זקוק פתאום לאיזה מין סיוע מלמעלה? זה אומר משהו לגבי מהות התורה הזאת. כן? זאת אומרת שיש חלק של התורה שבאופן טבעי עובר דרך משה, ויש חלק של התורה שאיננו שייך ישירות למשה, ולכן משה צריך עזרה. יש פה שאלה. מה קורה לדתי שרוצה להקריב קורבן פסח, ורוב ישראל לא רוצים? האם הוא צריך להיות חלק מהאומה ולא להקריב כשיש מקדש? תודה. השואל קורא לעצמו דתי וחילוני.
דתי לא אני.
הוא כותב. זה לא מה שהוא כותב. דתילוני. יש דתילוני, כן, אני מכיר, אבל זה לא מה שכתוב. אני לא יודע. על כל פנים, השואל שואל מה קורה כשרוב עם ישראל לא רוצה להקריב את הקורבן ויש מקדש. אני לא מצליח לצייר לעצמי ציור כזה, שיש מקדש ורוב עם ישראל לא רוצה להקריב. זה קצת מוזר.
מה זה? מה מוזר?
אז מה אתה אומר? אז כל עם ישראל לא מקריב, אז יראה שרק אחד בא להקריב, אתה אומר. ציור מעניין. מה? לא, אני חושב שמה שיקרה במקרה כזה, אני אמליץ לאותו יהודי לזכות את כל ישראל בקורבן שלו. כן? הרי כתוב ושחטו אותו, לא כתוב ושחטו אותם. כל קהל הדת בני ישראל בן הארבעים, כל קהל הדת בני ישראל, איך הם יכולים? כל קהל הדת ישראל, גם קהל, גם עדה, גם ישראל, כולם יכולים לאכול קורבן אחד. אלא, אומרת הגמרא, מכאן ששלוחו של אדם כמותו. שהוא יכול בשביל כבש אחד לעשות קורבן פסח לכולם. כן. כן, אז אתה אומר...
היו בודדים.
היו בודדים, אתה אומר ככה...
הם מקריבים.
כן, נסתם, אז כן, מקריבים. אבל אני רק אומר שצריך במקרה כזה להיות לארג' עם עם ישראל ולתת במתנה את הכבש הזה לכל האומה. רגע, יש שתי מצוות. יש מצוות עשיית קורבן פסח, יש מצוות אכילת פסחים. זה שני דברים שונים. מה שעושה את האדם חייב כרת זה לא שהוא לא אכל את הפסח, אלא זה שהוא לא שחט אותו. ברור? אם מישהו שחט בשבילי את הקורבן, אני נמניתי על הקורבן ושחט. כן? לא אכלתי, נגיד, עברתי עבירה. חייב כרת או לא? לא. הכרת זה עלי עשיית השחיטה.
הכהן בפועל היה מקריב על כאן ישראל?
לא. כל אחד היה מביא את הפסח שלו. מה?
הציל את כל האומה מכרת.
כן, אבל צריכים להיות מנויים. בכל... כן, מנה. יכול להיות. זה מה.
כמו שעושים...
כן, נכון, נכון. יכול להיות שהיו עושים דבר כזה. יש לוקחים אחת הבהמות, אחד הכבשים, והיו אומרים, הכבש אחד הזה זה בשביל כל אלה שבעייתיים ולא נמנו, לא יודע מה. אפשר, יכול להיות. כן. האם זה לא מה שהיה בזמן אלקנה, אביו של שמואל הנביא, ששילה הייתה נשכחת מעם ישראל? כן, הנה, דוגמה. ועלה האיש ההוא מימים ימימה. שילה הוא זנחה, כן, הוא זנחה, כן. כתוב, ועלה האיש ההוא. מה זה האיש ההוא? כולם עולים, לא? רק הוא היה עולה. כן, עכשיו, אז האם זה אומר משהו, שיש משהו בתורה שמשה לא מסוגל לקלוט מעצמו, ויש צינור אחר של גילוי? טוב, התשובה, עוד פעם. יוצא, לפי דברי הרב, שגאולה ביער היא מועד בית. וגאולה על ידי הקדוש ברוך הוא היא הגאולה המועדפת. לא. טוב, ובכן, פסח, בואו נראה כמה דברים. כן, אני לא אוהב דברים כאלה. טוב.
הרב, יכול להיות שאולי זה היה מועדפת לזמן הזה, כי עדיין היינו...
טוב, בסדר, יאללה, בנות צלופחד, שאלה. מאיזה שבט הם היו? שבט מנשה, מנשה הוא הבן של? יוסף, מי זה המקושש? צלופחד עצמו. מאיזה שבט הוא היה? שהוא הבן של? יוסף. מה עם פנחס? מאיזה שבט הוא היה? הוא היה בן של אהרון, נכון? הוא הנכד של אהרון, כן, נכון. הוא גם היה נכד של יוסף, נכון? שאמרו, ביקשו שבטים לגנותו, אמרו, ראו בן פוטי זה, כן? שהוא היה גם בן בנו של יתרו. שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, יבוא ויהרוג נשיא שבט בישראל, יצא בת קול ואמרה, בן בנו של יוסף, שפיפט ביצרו. כלומר, מכוחו של פנחס זה בא מכוח של יוסף. יש פה עוד שאלה. כל מי שעשה פסח שני זה בגלל שהפסיד פסח ראשון. האם ניתן להיגל רק ממטה למעלה, ללא שורש הגאולה ממטה למטה, ממעלה למטה בסוד פסח ראשון? לא, אי אפשר. אני חוזר. כל מי שעשה פסח שני זה בגלל שהפסיד פסח ראשון. האם ניתן להיגל רק ממטה למעלה, ללא שורש הגאולה ממעלה למטה בסוד פסח ראשון? לא, אי אפשר. הזוהר אומר שגם כשיש התערותא דילתתא, זה התחיל מאיזה התערותא דילתא נסתרת. טוב, שאלה נוספת. ארונו של יוסף. רגע, בוא נלך על הקל. ארונו של יוסף. מאיזה שבט היה ארון? היה של? יוסף. עכשיו, בואו נדלג עוד אחד. בני יוסף, שמתלוננים על בנות צלופחד. מי זה שבט הם היו? ממנשה בן יוסף. עכשיו, בני גד וראובן, הם לא משבט. כן, אבל כשעונים על השאלה שלהם, פתאום מי מצטרף? חצי שבט מנשה, בן יוסף. לא, הוא אפילו התנגד. בסדר, אבל שם יש שבט מנשה. בני אהרון. אתה מדבר על בני אהרון? גד וראובן. טוב, בסדר, דמה, בסדר. הלאה. שאלה קטנה. האנשים האלה שהיו טמאים לנפש אדם, למה הם היו טמאים? הם נשאו את ארונו של יוסף. חז"ל אומרים, היו נושאי ארונו של יוסף. מה? בוודאי, היו מתחלפים. כולם כל הזמן סוחבים. אלא אלה שבאותו יום, זו הייתה המשמרת שלהם, לשאת את ארונו של יוסף, אותו שבוע, אז הם היו טמאים לנפש אדם. זה רומז לי שיש כנראה קשר בין ההתקשות של משה לבין יוסף. עכשיו, לא גמרנו את כל הרשימה. רגע, רגע, נכון, רק רגע, חכה. מה עם המקלל?
המקלל היה... שונים
לברין
למתי דן.
הוא היה משבט דן. אבא שלו מצרי, אמו משבט דן. כן? מי זה דן?
הבן של יעקב.
זה השורש של יוסף. ודאי. זה יוסף בריבוע. למה נולד דן? איזה שפחה? בלהה. בלהה שבשפחת מי? שפחת רחל. למה היא נתנה את שפחתה ליעקב? כדי שיוסף ייוולד. זה מה שאומרת, אולי ייבנה ממנה.
לא, זה כבר, זה רחוק מדי.
לא, 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 לא. זה לא רחוק בכלל. דן זה האבא מינה של יוסף. עכשיו, תבינו שאצל דן, הנטייה היוספית היא קיצונית יותר. הרי ביוסף נאמר, אפרים בעמים הוא יתבולל, ושבט דן, בכלל הענן היה פולטן שהיו עובדי עבודה זרה. כלומר, אצל שבט דן יש איזו נטייה של התרחקות מכללות ישראל, עד כדי כך שיעקב צריך להודיע דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, הוא בתוך הכלל.
אבל זה לא הגיוני. מה זה לא הגיוני? זה קצת מוזר שאתה אומר. כי אתה יכול להגיד על כל השבטים שהם בעצם יוסף. למה? כי בעצם לאה כל הילדים שלה, זה גם כן מכוח רחל, ורחל
לא, יוסף. לא, לא, זה לא מכוח רחל, זה לא נכון.
סימנים שזה התחתנה מיעקב.
זה לא נכון, זה לא נכון.
למה
זה
לא?
זה לא נכון. הלאה, אז אם כך, יוצא שיש, אבל אתה צודק במידה מסוימת, נכון, שכל השבטים זה כוחו של יוסף, נכון. הרי כתוב, נוהג כצון יוסף. יוסף זה לפעמים כינוי של האומה כולה. עכשיו, כי לכן נקראת עקרת הבית רחל, ולא עוד אלא שהבן שלה הוא נקרא עיקר ישראל, שמר ואפרים בכורי הוא וכו'. הבן יכיר לי אפרים. זאת אומרת שיש כוח באומה, שהוא הכוח הלאומי, שבא ממטה למעלה, ומכוחו יש חלק בתורה שמשה לא יכול להשיג. מדוע? כי משה הוא הרב, משה הוא רבנו. מה זה רבנו? הוא מביא תורה ממעלה למטה. זה רבנו. ומה עם התורה ממטה למעלה? הכוח של האומה. זה יוסף.
וזה,
זה משיח בן יוסף, כל ההתעוררות הלאומית. כן? זה בא מכוחו של יוסף, ולכן נאמר, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. כן? הוא בא להשלים את מה שאין לו. כי הוא הכוח הטבעי באומה. כי הוא הבן של האהבה הטבעית. בין יעקב לרחל. לא הכפויה, אלא האהבה הרצויה, הרצונית. נכון. כן. מה אתה אומר? כן, יוסף הוא עוסק בכלכלה. הוא הממשות, כן. מסלסל בשערו, אז מה?
כאילו, הוא לא...
יותר ארצי. הוא ארצי, כן. הקדושה הארצית. הקדושה של הארצית, כן.
אם
משה לקח את ארונו של יוסף, עצמו של יוסף עמו, למה הוא לא זה שהביא את הגאולה, הכניס אותנו לארץ ישראל?
אם משה לקח את עצמות יוסף עמו, למה בסוף הוא לא הצליח להכניס אותנו לארץ ישראל? כי הוא לא יוסף. לכן הוא ממנה את יהושע בן נון, שהוא משבט אפרים, בנו של יוסף, כדי להנחיל. זה להבין, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה לא מכניס, יהושע מכניס. מה זה בא לומר? זה בא לומר, אתה שנותן, שמכיר את הדברים רק ממעלה למטה, כלומר, מכוח הדת, אפשר לומר, אין לך הכוח הלאומי. צריך מישהו שבא מכוח האומה, יהושע מכניס. למה אם כן המלכות לא תבוא מיוסף? נכון? זה כל המאבק בין יוסף ליהודה, ובין שאול לדוד וכו'.
שאול היה מבנימין,
זה נכון, ואשתו? מאפרים, נכון? היא הייתה החטופה האחרונה שמה בשילו, שהוא לא חטף, והיא חטפה אותו, נכון? טוב, בקיצור, זה אני מציע לשמוע את הקלטת שלי על הנושא שבט דן. יש לי קלטת שבט דן, אפשר להשיג למטה במקלט, כן, במטיפסא דלתתא, במקלט של מכון מאיר. שם אני מתייחס הרבה לכל השאלות האלה שאתם שואלים. כן, עכשיו, זה גם בעצם היסוד של מה שנקרא מנהגי ישראל תורה, פוקחזי מיימד הבא וכו' וכו', כן? מה עם המנורה ומחצית השקל ועיבור החודש? כל אלה שייכים ליוסף.
איך?
מנורה, אנחנו למדנו על הפסוק תחילת הפרשה, כן עשה את המנורה, נכון? מה זה כן עשה את המנורה? שעדות היא לכל ישראל, לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל, ולכן מבחינת פנימיותה המנורה עליונה מארון הקודש, נכון? נכון. או? אבל אף על פי, כלומר זה מורה על סגולת ישראל. אם זה מורה על... מה? כן, נר הדולק, נר המערבי וכו'. מה? אז אם זה סגולת ישראל, ברור שזה כוחו של יוסף. כמו כן, גם עיבור החודש, עיבור החודש, זה הכוח של האומה לקדש את הזמנים. אז זה גם כן כוחו של יוסף. ומחצית השקל זה זה שאנחנו נותנים, זה ייתנו. זה הנדיבות לב של בני ישראל. השלושת הדברים האלה הם קשורים ליוסף, אף על פי שאני לא יודע בדיוק איך להסביר לך כיצד. זהו.
רגע, אז מה כל הסיפור על יוסף? מסכן יוסף, מה?
לא, יוסף. אז זה מה שאני מסביר. משה הוא, לא יודע מה שהוא רוחני מדי, הוא דתי מדי. זאת אומרת, הוא בא מכוח מה שלמעלה למטה. הוא לא שייך כל כך לאומה. אגב, הוא גדל מחוץ לאומה. יש פסוק מאוד מעניין שמשה אומר בסוף ימיו, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. מכירים את הפסוק הזה? וזה בפרשת ואתחנן. פרשת ואתחנן. למה מתכוון משה כשהוא אומר את הפסוק הזה? צריך להבין את זה בהקשר ההיסטורי שבו זה נאמר. כשהוא אומר ישראל, למי הוא מתכוון? לכולם חוץ מיהו. חוץ ממנו. כי הוא אומר להם שמע. אם הוא היה כולל את עצמו, היה אומר, נשמע. רגע, כשהוא אומר שמע, סימן שהוא לא מי שאליו הוא פונה. זאת אומרת, כשמשה אמר ישראל, הוא התכוון לכל עם ישראל חוץ ממשה. ואז הוא מחדש להם חידוש. אתם יודעים, ישראל. השם אלוהינו, כלומר שלי ושלכם, השם אחד. אנחנו מאמינים באותו אלוה. זה לא, זה סימן שזה לא היה מובן מאליו. מה? למה זה לא? בגלל שמשה בא, אפשר לומר, מרקע אחר לגמרי. הוא בא כאיש העולם הגדול. לא היה לו מחויבות עקרונית דווקא לאומה הזאת. נכון? הוא יכול היה להחליט להיות מצרי. או להיות מדייני. אז היה אפשר לומר שהצטרפותו אל האומה היא הצטרפות מקרית. הוא בא בשם איזה אלוה קוסמופוליטי. לכן בא משה ואומר לא. השם אלוהינו השם אחד. כלומר, שאתם, שיש לכם מסורת מן האבות, שאתם עתידים להיגאל ולחזור לארץ כנען, אותו אלוה שלכם זה האלוה שלי. אין דבר של...
לא חידש שום חידוש.
כלומר, הוא חידש את החידוש הדתי-לאומי. זאת אומרת שאף על פי שהוא דתי, הוא לאומי.
אבל יעקב אבינו אמר את הפסוק הזה לפניו.
יעקב אבינו אמר את הפסוק הזה לפניו. נכון, בדיוק. זו אותה בעיה, אגב. כשיעקב אסף את בניו, כתוב שנסתלקה מבינו שכינה, נכון? זה מאוד מבהיל. תשימו את עצמכם במקומו של יעקב. הנה, קראתי לכל הילדים, נסתלקה שכינה. מה זה אומר? יש אחד שמפריע שם, נכון? יש אחד, לא יודע מי, אבל יש אחד, אולי הוא לא בפנים. אולי הוא לא, אני חושב שדווקא שהוא התכוון לדן, אבל...
הרש"י אומר שם, ולהגיד לכם את אחרית הימים.
נכון, הוא
זה. ואז הוא בגלל זה, בגלל שבורא מאוד שגילה.
זה לא נכון מה שאתה אומר, שרש"י אומר את זה. כתוב שיעקב ביקש לגלות את הקץ, ואז נסתלקה שכינה, ואז צריך לדבר על דברים אחרים. איזה דברים אחרים? אחרית הימים. כלומר, במקום על הקץ, הוא דיבר על אחרית הימים. זאת אומרת, הוא חיפש בין הבנים שלו מי מסוגל להביא את הקץ. כלומר, הוא חיפש את האותיות קוף וצדיק בשמות שלהם, לא מצא. ואז נשאלת השאלה, אם כשכל הבנים הצטרפו, דווקא אז שכינה הסתלקה, יש מקום לבירור. כתוב בחז"ל שהשבטים הרגישו שמשהו מפריע לו. לכן הם אמרו לו, שמה ישראל? מי זה ישראל? זה יעקב במקרה הזה. ישראל אבינו. שמה ישראל אבינו? השם אלוהינו השם אחד. כשם שאין בליבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. ואז הוא ענה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כן? ולכן אנחנו מוסיפים את הפסוק הזה שלא כתוב בתורה, אנחנו מוסיפים אותו בקריאת שמה בלחש. יש שמשה לא אמרו ויעקב כן אמרו. כן? יוצא לי כזה שמי שאמר שמה ישראל זה לא כמו שאתה אמרת יעקב אבינו. אלא הבנים. אז מה הם רצו? כלומר, רואים שהפסוק הזה הוא גם כן בא כתגובה לחשש שמישהו בחוץ. רגע, זה נכון. אבל זאת אומרת שהפסוק שמה ישראל נאמר, כל מקום, בכל מקום שיש חשש לאי נאמנות לייחוד. ולכן בא משה, אומר, השם אלוהינו השם אחד. אז, כן, היה מקום לחשד הזה. היה מקום לחשוד שמשה הוא כאילו מבחוץ. זה למדנו את זה גם כן בסיפור מתן תורה. שהעם לא מוכן לקבל את התורה שמשה נותן. כלומר, העם מוכן לקבל את זה שמשה נשלח להוציא אותם ממצרים, להביא אותם לארץ ישראל, אבל איננו מוכן לקבל את זה שמשה נותן להם את התורה. כי זה נראה להם אלוהות אחרת. לכן נאמר הפסוק, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אומר רש"י, כשם... כלומר, לפי שאני משתנה במראות, לפי שנגלה להם על הים כגיבור מלחמה, וכאן כזקן מלא רחמים, דהיינו שעל הים הקדוש ברוך הוא מילא את הפונקציה שהוא הבטיח לאבות, להביא אותם לארץ ישראל, לכן הוא היה כגיבור מלחמה. וכאן כזקן מלא רחמים, דהיינו ראש ישיבה שנותן את התורה, לפי שאני משתנה במראות, אל תאמרו אלוהות הרבה יש. כלומר, היה מקום לבני ישראל לחשוב שיש פה שני אלים. יש אלוה שמוציא ממצרים ומכניס אותם לארץ ישראל, זה אלוהי אבותינו. ויש פתאום איזה אלוה חדש שמדבר עם משה, אנחנו לא מכירים אותו, מתמול שלשום, והוא רוצה לתת לנו תורה. האם זה אותו אלוה? לכן בא הקדוש ברוך הוא בהר סיני בעצמו, הוא אומר, אנוכי, השם אלוהיך שנותן לך את התורה, אני אותו אחד אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה לא מישהו אחר. לכן יש צורך מכן בחיבור הזה. עד היום הזה הדתיים לא יודעים שיש חיבור כזה, הרבה פעמים. כן? כלומר, יש חלק של האומה שקוראים להם דתיים, הם מאמינים במשה בתור נותן התורה בלבד. יש חלק של האומה שקוראים להם חילונים, הם מכירים במשה בתור המוציא ממצרים בלבד. והקדוש ברוך הוא אומר שיש רק משה אחד, שזה שניהם ביחד. אז, ולכן, זה אותו סיפור גם של פסח שני פה. האם בפסח שני אנחנו גם יוצאים ממצרים, האם אנחנו יוצאים ממצרים כתנאי לקבלת התורה או לא? אז התשובה היא שכן. עכשיו, כל הכוח הזה של הקדושה שבא בכוח ההתעוררות הלאומית של האומה, זה אותו חלק של התורה שנעלם ממשה. ולכן זה צריך לבוא מכוח האומה. זה מסביר עכשיו מה שזה עושה בפרשת בעלותך. פרשת בעלותך אמרנו שהיא הבירור של מהות התורה. אז אם פרשת בעלותך היא הבירור של מהות התורה, צריך לברר את הממד הזה של התורה שבא מכוח האומה. פסוק י' ד' וכי יגור איתכם גר ועשה פסח לשם כחוקת הפסח ומשפטו כן יעשה. חוקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ. כן, מה רצית לשאול? דלתתא. לא דלתתה, אלא דלתתה. למשל, בגאולה שלנו, הייתה התארות הדלעילה. הקדוש ברוך הוא החליט, לפני בערך 200 שנה, להחזיר שכינתו לציון, והוא גילה את זה לגדולי ישראל. מכאן ואילך, כן, הוא גילה את זה. הגאון מבילנה בגיל 20, בשנת תפקוף, פתאום הרגיש שנכנס בתוכו נהורה דמשיח בן יוסף. למשל, הוא לא היחיד. אז מכאן ואילך, אחר כך התחילו כל מיני פעולות בעולם כולו. שלום. וואי, שכחתי להדליק.